זוכר נכון?
אני מצטער על ההפסקה שהייתה, לעשות מסיבות בלתי תלויות. קראנו את קפה, ואולי רק נעשה בכל זאת, ניכנס חזרה לעניין בקצרה לפני שאנחנו ממשיכים. בעצם עד כאן תיארנו את כוח השמיעה, ומסעיף קפה נגיד והלאה עד סוף המאמר, בעצם אנחנו מנסים לראות איך אנחנו מתקדמים מעבר לפלוטינוס ולדון יהודה אברבנאל. זאת אומרת, איך אנחנו פה מתחיל להיות מוסבר התפקיד של השמיעיות לעומת החזותיות. מה זה השמיעיות הזאת? זה בעצם הקומה הנוספת. אז דיברנו על זה נדמה לי כבר, שבמסגרת העולם אני נותן הקדמה קצרה ואחרי זה אנחנו זה יפורט. במסגרת העולמות הקבליים יש אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. גם מעל האצילות, אבל לצרכינו זה פחות או יותר, זו פחות או יותר התמונה. כאשר אצילות מקובל להגיד שזה אלוקות ממש. אלוקות ממש כמובן אין פירושו שזה הקדוש ברוך הוא עצמו, אלא זה אומר שהאינסוף מלובש בזה בצורה של יהיו וגרמו אחד. והבריאה, יצירה ועשייה זה שלושה עולמות שנמצאים מתחת לעולם האצילות, ושם זה מה שקרוי העולמות הנפרדים. אז זה לא אלוקות, כמובן שגם בתוכם יש איזשהו הערה מן האור האלוקי, לא האור האלוקי עצמו אלא איזושהי הערה ממנו, וזה מה שמחזיק את העולמות האלה, אבל הם עצמם זה דבר אחר.
זה
עולמות אלו?
זה
עולמות
אלו?
בריאה, יצירה ועשייה. ובעצם באופן כללי אפשר לומר הפילוסופים, שבעצם המתודה שלהם אפשר לקרוא לה מתודה חזותית, עוסקים בעולמות בריאה, יצירה, עשייה, והקבלה עוסקת בעולם האצילות. והקביעה הכללית של הנזיר פה, נדמה לי, בקטע שנשאר זה שבאצילות אין ראייה, יש רק שמיעה. ולכן שם עושה כך ההיגיון השני, או התורה, או הקבלה. הפילוסופים לא עסקו בזה, לא רק שלא עסקו בזה, הם טענו שזה איננו. אין דבר כזה. דיברנו על זה כבר, שבין הנפרדים לאלוקות, אין שום דרגות ביניים מתווכות. וזה קשור גם לעניין התארים השליליים שלהם, עוד נחזור עוד מעט. וזה פחות או יותר נדמה לי, אני אמרתי בריאה, יצירה, עשייה, למרות שאנחנו נראה בסוף המאמר שהבריאה, דווקא שייך עדיין לעולמות שאותם שומעים ולא רואים בסיווג של הנזיר, לא רק האצילות אלא גם עולם הבריאה, אבל אנחנו עוד נראה. בכל אופן, זה אמרנו שזה פשטות כוונת המאמר השגור, אני לא יודע אפילו מה מקורו, שבמקום שנגמרת הפילוסופיה מתחילה הקבלה. זה בסך הכל מה שזה נדמה לי שמה שצריך להבין שם, עכשיו אני לא יודע מה מקורו, אז אין לי שום יומרה לפרש את זה בתור מה הייתה כוונת האומר, אבל נדמה לי שכך צריך להבין את זה, שהפילוסופיה פשוט עוסקת בעולמות בריאה, יצירה ועשייה, והקבלה עוסקת בעולמות האצילות. זה כמו שנגמר את הפילוסופיה, מתחילה הקבלה, באופן מאוד, מאוד פשוט בתמונה הזאת. הרבה פעמים חושבים שמה שיש בעולמות בריאה, יצירה ועשייה הזאת זה בסך הכל איזשהו תרגום למונחים יותר נמוכים של מה שקורה למעלה. בסך הכל רמות תיאור. אבל הטענה שכבר דיברנו עליה יותר מפעם אחת בשם הלשם, שיוצא באופן קשה נגד התפיסה הזאת, זה שהעולמות האלה כל אחד קיים לעצמו, זה לא אוסף טרמינולוגיות מקבילות. שעוסקות בעצם באותו דבר. אפשר לתאר את כוחות הנפש של האדם בשפה כזאת, אפשר לתאר את זה בשפה גבוהה יותר. אפשר לתאר את מה שקורה בעולם בשפה כזאת ובשפה גבוהה יותר. זאת התפיסה שבעצם אומרת שאין עולמות עליונים. יש אדם, או הנברא, או הנפרדים, מול הקדוש ברוך הוא. רק יש שפות שונות לתאר את מה שמתרחש אצל האדם או בעולם. הטענה של הלשם היא, וזאת הגישה של רוב המקובלים, זה שזה לא נכון. זאת אומרת, העולמות כולם קיימים. קיים עולם מתחת לעולם, וזה נכון שיש איזושהי התאמה חד ערכית ביניהם. זה כמו חותם ונחתם, זה מופיע אצל הארי. שכל עולם הוא כאילו נחתם בחותמו של העולם העליון, כל פרט בעולם התחתון הוא מתאים באיזושהי צורה למה שקורה בעולם העליון, אבל זה שני פרטים שונים, זה לא שתי צורות להתייחס לאותו דבר. טוב, אז זאת בסך הכל התמונה, נדמה לי, זה פחות או יותר מה שהוא יגיד פה, הדגשים שונים. זה התמונה בגדול כדי שנראה את המסלול, ועכשיו נתחיל לראות את זה בפנים. אז אולי נקרא מהרת קפה, אני כמעט בטוח שכבר קראנו אותו, אני לא 100% בטוח, יכול להיות שעשינו רק הקדמה לפני קפה. מה? כן, נכון, אותה אני זוכר שאמרנו, אז אני לא זוכר אם אנחנו גם קראנו את סעיף קפה, אז נקרא את זה מהר. לפי הרשב"ת בספר מגן אבות, חוש הראות משיג המוחשים, והם המראים כולם אשר הם בנושא, ואינו משיג הדבר הנראה באמיתות, אלא בהיקש של המראה אשר הוא נשוא בו. בהערה למטה הוא אומר, הנה זה כמו בביקורת התבונה התאורה על הדעת הסובייקטיבית שאינה יודעת את הדבר בעצמו, אלא כמו שמופיע לפנינו, כמו שהוא בנושא ולא הדבר באמיתות. אין לכמן הדבר בעצמו והופעותיו, שם צריך לתקן, זה לא פרק י' ד', זה פרק ל'. אז החוש הראות בעצם עוסק בדבר כמו שהוא מופיע לעינינו, וגם את זה כבר דיברנו על זה לא פעם, על התמונה הקנטיאנית הזאת של חומר וצורה, ואת הדבר שנראה לעינינו אנחנו רואים, ואת החומר שאותו אנחנו רואים, הקישור אל החומר עצמו, לא אל איך הוא מופיע לעינינו, את זה אנחנו עושים על ידי השמיעות, על ידי השמיעה. חוש הראות הוא החוש היותר נכבד שבחושים, לא חננו הכל יתברך לאדם, אלא שיהיה מדריך להשגתו יתברך, כי על ידי זה החוש הוא משיג חוכמת הכל יתברך בהוויית זה העולם, ובכלל ראוי להודות השם יתברך שחננו זאת החמדה, היא הראייה שהיא גופנית קרובה לשכלית לרוב דקותה. זאת אומרת, עם זה אנחנו יכולים לראות, לתפוס כל מיני דברים שקורים מסביבנו, עם חוש הראייה, ועל זה כמובן אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא, אבל זה רק השלב הראשון של ההכרה, וזה השלב החזותי. וכאן בסעיף הבא הוא עובר לקומה השמעית. אז הוא אומר כך, חוש הראות אינו משיג אלא גשם במראיו ובתמונתו. בסעיף הראשון היינו חושבים שזה פסגת ההכרה, זה החוש הראות, אבל זה רק פתיחה לסעיף הבא, לסעיף כבב. הסעיף כבב אומר, חוש הראות אינו משיג אלא גשם במראיו ובתמונתו, אבל כל ראיית אדם שנמצאת בכתובים בשכלים הנפרדים וכל שכן באלוקים אינה ראות עין, אלא השגה שכלית, כמו שתרגמו יונתן ואונקלוס שנמשך אחריהם הגאון רבנו סעדיה ז"ל, כבר העריך בזה הרמב״ם בספר המורה. אמנם השמע לדברי תורה והייחוד האלוקי בשמיעה, הייחוד האלוקי בשמיעה, שמע ישראל. אז זה ראינו פעם כשהוא דיבר על האור, בסעיף י"ז, אז הוא אומר, גדולי המקובלים מזהירים ומורים רבים חשבו לדמות לאלוק האור. הם חושבים שהקדוש ברוך הוא זה אור. וחושבם שהעניין הזה אינו גוף, והוא תכלית השיבוש, שאין לך במציאות שום דמיון מתדמה שלא יהיה גוף. כן, גם האור בעצם הוא גוף. זה אומר, כמו שאומר, חוש הראות אינו משיג אלא גשם במראיו ובתמונתו. זאת אומרת, חוש הראות כמו האור עצמו זה דברים גשמיים, והם משיגים רק דברים גשמיים. עכשיו, הפילוסופים, הרמב״ם ורס"ג, אומרים שגם בראייה יש היבט של חשיבה, אבל עדיין נדמה לי שהוא לא מתכוון לומר שזה מה שהוא עצמו קורא שמיעה, אלא גם בחשיבה יש צורת חשיבה חזותית וצורת חשיבה שמיעית. ומה שכתוב ראייה, אז מתכוונים באמת לצורת החשיבה החזותית. אמנם השמע לדברי תורה והייחוד האלוקי בשמיעה, שמע ישראל, וזה עושים בשמיעה, זה מעבר לאותה ראייה שמדובר עליה שם, אפילו לראייה השכלית.
מה זה הראייה השכלית? אז נדמה לי שכבר דיברנו על זה אפילו אולי יותר מפעם אחת. הזכרנו נדמה לי את התוספות ואת הרשב"א, נכון? לגבי חשיבה בתמונות לעומת חשיבה מילולית. שיש, אפשר לחשוב על דברים דרך לדמיין אותם, וזה בעצם חשיבה חזותית. אפשר לחשוב עליהם באופן מילולי, לחשוב על הרעיונות שהם נמצאים בהם. וזה אולי יותר קרוב למה שאפשר לכנות חשיבה שימית, או אפילו אולי יותר עמוק ממילולי, משהו מופשט. מה שהמילים מייצגות, לא המילים עצמם, אלא לחשוב את מה שהמילים מייצגות, אבל לא תמונה. בסדר? יש שלוש רמות של חשיבה שאפשר לנסות להגדיר. יש לראות את הסיטואציה או את הדבר או את מה שחושבים עליו, לראות בדמיון כמובן, ולא לראות בעיניים. אבל עדיין, מה שיש לנו בראש זו תמונה, נכון? מה שאנחנו מדמים בראש, שיש לנו תמונה בראש, זה חייב להיות עצם גשמי, נכון? לא, אי אפשר לראות בראש משהו שהוא לא גשמי, כי משהו לא גשמי אין לו צורה, אז גם לא בעיניים אי אפשר לראות אותו. לא יכול לראות בראש את הסוסיות, נכון? אי אפשר לראות את זה בראש. זה לא באמת מכסה לגמרי את התפיסה החזותית, כשאני אומר לדמיין בתמונות, אבל זה דוגמה לתפיסה חזותית, בסדר? אחרי זה אפשר כמובן לחשוב באופן מילולי, וזה כבר חשיבה לא על הדבר כמו שהוא נראה, אלא על הרעיונות. הרעיונות מבוטאים במילים, אבל יכול להיות שיש פה איזשהו שורש יותר עמוק, וזה לחשוב על הדברים שמיוצגים במילים, לא על המילים עצמם. לחשוב על הדבר היולי עצמו. כשאני שומע משפט, אז אני שומע את המילים, אבל הן יוצרות אצלי משמעויות, נכון? יכול להיות שבחשיבה יש אופן חשיבה כזה, או רובד חשיבה כזה, שבו אני מגיע ישר אל הדבר עצמו, אני לא עובר דרך המתווך המילולי. אז אני חושב ישר את המשמעות, לא את המילים ומהם אני מוצא.
אתה לא חושב על מילים? הוא לא...
אז אני אומר, אפשר היה להגדיר שלוש צורות חשיבה, יכול להיות שזה קורה בנסיבות שונות, או יכול להיות ששלושתם קורות כל הזמן במקביל. אני לא יודע בדיוק, אני צריך לחשוב על זה יותר, ואולי אפילו לבדוק דברים, לא רק, זה לא כך עניין הספקולציות, אפשר, יש דברים שאפשר לבדוק פה, אני חושב. אבל ברור שישנם באופן עקרוני שלושה רבדים כאלה. אני יכול לדמיין את התמונה, אני יכול לחשוב במילים על דבר מופשט שאין לו תמונה, ואני יכול לחשוב את הדבר המופשט עצמו, מה המילים אומרות לי, כשאתה אומר לי מילים. הרי ברור שיש שלב מעבר למילים, נכון? כשאני מפענח משהו שאתה אומר לי. אז זה לא נגמר בזה שאני פשוט לוקח את המילים שלך ואת המילים בזיכרון. המילים האלה מייצגות בשבילי משמעות, נכון? ואת המשמעות אני מכניס לזיכרון או להבנה שלי, נכון? אז יש תמיד שלוש דרגות, יש את התמונה, יש את המילים שמתארות אותה, ויש את המשמעות של המילים. אז זה...
השימיות
נדמה לי זה השלב השלישי, כך אני חושב. שימיות זה אמור להיות קשור איזשהו לשלב השלישי. נדמה לי ככה, אני לא בטוח שזה בדיוק אחד לאחד, כי אמרתי כבר, הראייה החזותית בראש היא לא מכסה את כל מה שהנזיר קורא היגיון חזותי. כי ברור לגמרי שאת הסוסיות, לא את הסוס המושלם, את הסוסיות עצמה, אי אפשר לראות. את הסוס המושלם אתה יכול לדמיין בדמיון שלך, ואת מושג הסוסיות אתה לא יכול אפילו לדמיין אותו באופן חזותי. זה לא דבר שהוא נראה, זה לא תפרה עיונות, זה לא דבר, נכון? אז גם בדמיון אני לא יכול להעלות אותו בצורה של תמונה, ועדיין זה נקרא אצלו חזותיות, אצל הנזיר, נדמה לי. אני לא 100% בטוח בזה, ונדמה לי שכבר פעם התלבטנו בזה, כי יכול להיות שכשהוא מדבר על הסוסיות הוא מדבר על הסוס המושלם באמת. כשאני מדמיין את זה בראש, אני פשוט מדמיין את הסוס המושלם. זאת הצורה שלי לחשוב על סוסיות, וזאת באמת צורה חזותית לחשוב. והצורה השמעית זה לחשוב על הסוסיות עצמה, לא על הסוס המושלם שבה מתגלמת הסוסיות, אלא לחשוב על מושג הסוסיות, על מושג מושל. אולי זאת החלוקה, אני לא 100% בטוח, אני לא הצלחתי להבין בדיוק אם זאת החלוקה אצלו. בכל אופן, כאן צריך להעיר כמה דברים, אני חושב, חשובים. אולי לפני כן, יש בהערה בסוף, באות נון, הוא אומר ככה, הדיבור בחוש השמע, כן, שהוא אומר שמה ישראל על האיחוד האלוקי שהוא בשמיעה. אז הוא אומר, הדיבור הוא בחוש השמע, איכות הכל, מהו על הניגון, על האותיות, תנועות וטעמים, כי כבר אמרו בירושלמי כי האותיות כגופות והתנועות כנשמות. כן, ההגיעה שלהם זה הנשמה. ושם, באותו ירושלמי, מצוות ייחוד הגדולה נקרא עול מלכות שמיים, בלשון שמיעה נמסרה לנו, שמה ישראל. אז בעצם מה שהוא אומר זה שהאותיות זה גופות, שהתנועות זה הנשמה שלהם. זאת אומרת, האות, הציור של האות זה גוף. מאחוריו יש נשמה. כשמבטאים את האות יש תנועה, זה, אתה משמיע משהו, זה הנשמה של האות. נדמה לי שהוא רומז כאן למה שהגמרא דנה בשאלה אם קרא ולא ישמיע לאוזניו. אולי אם צריך להשמיע לאוזניו בקריאת שמע, אז קרא ולא ישמיע לאוזניו, אז יש דיון אם יצא או לא יצא. אבל ברור שאם הוא לא קורא בכלל, אלא קורא את זה כמו ספר, כן, לא שקרא ולא ישמיע לאוזניו, אלא קורא את זה ממש כמו ספר, בלב, לא בפה, אז ודאי שלא יצא. צריך להגיד את זה, רק לא בטוח אם צריך להשמיע לאוזניים. למה? בגלל שהנשמה של האותיות האלה לפחות באה לידי ביטוי בהגייה שלהם. האותיות עצמם הן גופות, אבל הייחוד האלוקי הוא בשמיעה. אתה צריך להוציא את הנשמה מתוך הגופות ולהגיד את האותיות. ככה אתה הוגה אותם, כן? ככה אתה מביא לידי ביטוי את התנועות. תנועות אי אפשר לקרוא. תנועות נועדו בשביל לדבר אותם, נכון? לא בשביל לקרוא אותם. זאת אומרת, אני צריך לדבר את האות, ואז אני מוציא אל הפועל את הנשמה שמאחוריה. בסדר? לכן הייחוד האלוקי הוא בשמיעה. קריאת שמע שאתה רק קורא אותה ולא אומר אותה, אז אתה לא עושה את הייחוד בשמיעה אלא בראייה. לא עושים ייחוד בראייה, עושים אותה בשמיעה. לכן אתה לפחות צריך לדבר, אפילו אולי להשמיע לאוזניך. ויש פה כנראה איזושהי משמעות שהדיבור עצמו בעצם פועל בעולם. זה לא רק במובן החווייתי והחינוכי שלי עצמי, אלא יש כוח לאותיות עצמם, אתה מוציא איזשהו כוח לעולם. זה דבר שפועל פעולה בעולם, הדיבור הזה, ולכן אתה צריך לעשות אותו. זה להוציא את הנשמה הזאת מן הכוח אל הפועל, את הנשמה של האותיות האלה. זאת הצורה לפעול עם האותיות האלה. אבל נדמה לי שזה הקשר בין הייחוד, מה שאומר שהייחוד האלוקי הוא בשמיעה, לבין ההלכה הזאת של הקורא ולא ישמיע לאוזנו. טוב, אבל עכשיו זה רק הערה. עכשיו נחזור לעיקר העניין. כאן אני חושב המקום להתחיל לדון במשהו שהוא בעצם רק רומז עליו, אבל לדעתי זה מונח ברקע כל הזמן. הוא רומז עליו בסעיף כפחת. כפחת עוד אין לכם? יש לכם, יש לכם, נכון? כפחת. שמה הוא וכן אליהו במראה, אנחנו נחזור לזה יותר, אבל הוא אומר, הוא מתאר פה שלושה עולמות, והוא אומר, העולם הרביעי זה השם שמהותו, לקראת סוף הפסקה לפני האחרונה, השם שמהותו נעלם, שאי אפשר שיובן ממנו ולא מתוארי השלמויות, אלא בשלילות, שהם בכל דממה דקה. כאן הוא מכניס את מושג התארים השליליים, ונדמה לי שזה מונח פה ברקע לכל האורך, ולכן אני חושב שצריך להעלות אותו כבר לפני השטח פה. הפילוסופים טוענים שאין תארים, רוב הפילוסופים טוענים שאין תארים חיוביים לאלוקות. וכמובן הסיבה לזה היא, כמו שאמרנו למעלה, כי האלוקים עצמו הוא דבר בלתי נתפס, זה מוסכם על כולם. וכיוון שהפילוסופיה עוסקת רק בביאה, רק בבריאה יצירה עשייה, זה נקרא ביאה בראשי תיבות, אז לגבי הנפרדים, שאותם אני יכול לראות, אז יש להם תארים. מה זה תארים של דבר? זאת הצורה שלו. כשאני מתבונן עליו, אז נוצרת אצלי צורה, ככה אני תופס את הדבר, וזה התארים של הדבר. במה אפשר להתבונן? רק בבריאה, יצירה ועשייה. הפילוסופיה, כמו שהקדמנו, עוסקת רק בשלושת העולמות התחתונים. לכן מבחינת הפילוסופיה, כל מה שנמצא מעל שלושת העולמות האלה, שבעצם זה לא הרבה, רק הקדוש ברוך הוא, אין להם את כל העולמות המתווכים, כן, שיש בקבלה. אצל הפילוסופים, כל מה שיש מעבר לנפרדים, זה פשוט איזושהי ישות אבסטרקטית אחת עם הייחוד המושלם של האלוקות. בסדר? ולגבי זה, כמובן, שלא יכולים להיות שום תארים חיוביים. למה? כי הפילוסופים את הכל תופסים באופן של ראייה. ולראות את האלוקים ודאי אי אפשר. אז כל מה שאנחנו יכולים להגיד על האלוקים זה רק תארים שליליים. אין שום צורה שאנחנו יכולים להביט על האלוקים כמו שאנחנו מביטים על כל עצם, נכון? הוא לא דבר שנגיש למבטים או לחושים. ואפילו לא לשכל החש, כן? זאת אומרת, זה לא משהו שאפשר הוא לא נגיש אליהם, זה לא דבר ששייך לניסיון שלנו. אז ממילא לא יכול להיות בשום תארים חיוביים, כי התפיסה היא שתארים חיוביים שייכים רק בביאה, כי רק ראייה יוצרת תארים. ולכן הוא יקדים למעלה את קאנט, כן? מה שהוא אמר בסעיף הקודם, שהראייה לא משיגה את הדבר הנראה, אלא בקשל המראה שהוא נשוא בו. זה המנגנון הקנטיאני, איך יוצרים, איך הראייה יוצרת תארים. וכדי להסביר לנו למה, איפה נבדלת הקבלה, או ההיגיון השימי, ההיגיון החזותי.
הפילוסופים שעוסקים במתודה חזותית, הם עוסקים רק בעולמות בריאה, יצירה ועשייה. בעולמות האלה אפשר לראות, באופן עקרוני לראות, כמובן שעולמות הבריאה והיצירה זה דברים יותר מופשטים, אבל ההכרה החזותית היא נגישה לדברים האלה. ולכן שם אפשר ליצור תמונות חיוביות, תארים חיוביים. כשאני מסתכל על השולחן, נוצר אצלי תארים חיוביים, הוא ירוק, לא שהוא לא ירוק, כן? הוא ירוק, אני רואה את זה. כל דבר שנגיש לראייה שלי, נוצרות אצלי תמונות ממנו, ולכן יש לו תארים חיוביים, ככה אומרים הפילוסופים. יש דברים שהם לא נגישים מבחינתי, דבר אחד בעצם, זה האלוקות. האלוקות לא נגישה מבחינתי, כי היא נמצאת מעל העולמות הנפרדים. שם לא שייכת הראייה, ומי שתופס את הראייה כחזות הכל, אומר, טוב, אז אם ככה, אין תארים מהאלוקות. יש רק תארים שליליים, זאת אומרת, אתה יכול להגיד מה הוא לא, אבל אני לא יכול להגיד תוצאה של הסתכלות, מה הוא כן. אין צורה לאלוקות. אז אולי באמת לא תוצאה של התבוננות, אלא של אינפורמציה שמוסרים לנו, משהו מעין זה. זאת לא תוצאה של התבוננות.
אתה התפרעת מכם שאלת את זה חיובים. אינפורמציה,
אינפורמציה, אפשר לעשות בתארים חיוביים. לא, אבל אפילו אם ניתנו לך את האינפורמציה בתארים חיוביים, אתה לא תוכל, היא לא מייצגת את העצם הזה, כי אתה תופס את האינפורמציה כאינפורמציה חזותית. אז גם אם אתה לא קיבלת אותה מתצפית על העצם עצמו, זה באמת לא נכון שהוא ירוק, לא שאני לא יכול לראות את זה שהוא ירוק. גם אם יגידו לי בעל פה שהוא ירוק, זה לא נכון, מושג הירוקות לא מתאר את האלוקות. תארים חיוביים לא יכולים לתאר עצם מהסוג הזה.
השליליים.
שליליים, כן, אני אומר שהוא לא שפל. לא אומר שהוא מרומם, שהוא לא שפל, או משהו כזה, כן? זה כנראה כן דבר ששייך גם באלוקות.
אבל שינים כן פתוח
בסדר. עכשיו, זה הפילוסופים. עכשיו, הקבלה, אמרנו, במקום שבו נגמר את הפילוסופיה, מתחילה הקבלה. זאת אומרת, הקבלה מניחה קיומם של עוד הרבה עולמות מהנפרדים עד לקדוש ברוך הוא, כאשר מה שמבחין ביניהם זה עד כמה ישיר הקשר שלהם עם האינסוף שמתלבש בהם. זה מה שמגדיר עד כמה הם נמוכים או גבוהים. מהאינסוף, דרך קו וצמצום, אדם קדמון, אצילות, כל זה קראנו קודם אצילות לכל העולמות האלה, ובריאה יצירה עשייה זה שלושת העולמות התחתונים. בסדר? כל העולמות העליונים נקרא להם כרגע לתורך הדיון אצילות. בסדר? עכשיו, בעולמות האלה באמת הראייה לא שולטת. בעולמות האלה אבל, זה עוד לא אומר שלא יכולה להיות לנו תפיסה. זוכרים מה שאמרנו על פלוטינוס? פלוטינוס אמר, נכון, יש עולם אידאות, יש איזה עולם אבסטרקטי, ויש גם לוגוס מעבר לעולם האידאות, נכון, כמו אלכסנדרונים, אבל אני רק יודע שהוא ישנו. חוץ מזה אני לא יכול להגיד עליו כלום.
אין לוגוס. אין לוגוס. אין לנו לוגוס מה?
אין לנו גישה אל הלוגוס, לא שאין לוגוס. אפלטון אמר שאין לוגוס, יש עולם האידאות וזהו, יש את הצורות. האלכסנדרונים הלבישו את הלוגוס מאחורי האידאות, וגם דון יהודה אברבנאל הלך בעקבותיהם, לא פלוטימוס, דון יהודה אברבנאל, אמרתי פלוטימוס. דון יהודה אברבנאל הלך בעקבותיהם ואמר שיש לוגוס מעבר לאידאות. אבל הוא גם אמר שהוא לא נגיש אלינו, למה? כי הוא היה נאו-אפלטוני. הוא האמין במתודות חזותיות. אז מבחינתו אין לנו שום נגישות, נכון שיש נשמה מאחורי הדברים האלה, האידאות המופשטות האלה, אבל אין לנו שום דרך להגיע אליה. זאת אומרת, הוא לא הכיר בשמיות, הוא רק הבין שיש מושג כזה שלגביו השמיות יכולה להיות ישימה, אבל הוא לא הכיר את המתודה השמית הזאת, אז מבחינתו זה היה לא בר השגה. זה לא דבר שאני יכול להגיד עליו משהו, חוץ מאשר שהוא קיים. אני אגיד לכם קצת מה שדיברנו אולי בערב, מי שהיה נמצא בערב, שדברים על החומר, הדבר היחידי שאפשר להגיד עליו זה שהוא קיים, לא לתאר אותו. זה בעצם אותו רעיון. מה שהוא טוען פה זה שהמקובלים טוענים שיש לנו נגישות גם אל הלוגוס שמאחורי האידאות. נכון שהנגישות הזאת היא לא באופנים החזותיים הפילוסופיים, הנגישות הזאת היא באופן שנקרא אופן שמיעי. ואנחנו יכולים ליצור תמונות או תארים חיוביים על ידי השמיעה, נכון שזה תארים מסוג אחר. אנחנו לא נגיד שהוא ירוק, שהוא צהוב. לכן כל התארים שאנחנו יוצרים אותם שם הם תארים לכאורה מומצאים. כן? יש נטע, חוד, יסוד, כל השפה הזאת של הספירות, זה כאילו תארים של האלוקות, אבל זה תארים שהם באיזשהו מקום תארים מומצאים, תארים שלא שאובים מהעולם של הפילוסופים, אבל אלה באמת תארים של האלוקות, תארים חיוביים. בקבלה יש תארים חיוביים לאלוקות. רק שהם תוצאה באמת לא של הסתכלות על האלוקות, אלא של האזנה לאלוקות. והאזנה אפשר להאזין גם לאצילות. כשאני מדבר על אלוקות, אני מדבר על אצילות כרגע, כן? לא על עצמות עצמה, זה לא
אז לא מדברים אף פעם. אבל על האטילות אני מדבר עכשיו, מה שמבחינת הפילוסופים נמצא מחוץ לתחום. לכן הקבלה מכירה גם בתארים חיוביים. היא מכירה בתארים חיוביים כי מושג התארים אצלה שונה ממושג התארים אצל הפילוסופים. גם דבר שהוא תוצר של שמיעה, של האזנה, גם הוא תואר. אבל דבר כזה כבר יכול להתקבל גם מן האטילות. לכן יש תארים חיוביים בקבלה. ולכן הייחוד האלוקי נעשה בשמיעה. אתה רוצה לתפוס את את האלוקות עצמה, הייחוד האלוקי רק בשמיעה, זה לא בראייה. הפילוסופים באמת לא עושים את זה, אז כל מה שהם יכולים להגיד זה מה זה לא. הם לא יודעים להגיד מה זה כן, הם אומרים מה זה לא. להגיד של האלוקים יש זקן וכל מיני דברים כאלה, כן, דיקנה וזה, ואיברים ותנועות ופרצופים וכל מיני מבנים שהקבלה מתארת, זה נראה בעיני הפילוסופים כמובן כפירה או הגשמה או כל מיני דברים כאלה, אין, אפילו לדבר ככה באלוקות. כל מה שאתה יכול להגיד זה שהוא אולי לא חסר זקן, אבל לא שיש לו זקן, כן, או אקסימום, אפילו זה נדמה לי שלא. לגבי זקן זה כבר נשמע לגמרי בוטה אצל הפילוסופים. אבל הדקנה זה מושג שבקבלה מאוד נפוץ, זאת אומרת, כמו כל איבר אחר. ורק צריך להבין כמובן שזה לא תיאורים מעולם התיאורים הפילוסופיים. זה נכון, במובנים שהפילוסופים מגדירים תארים, גם המקובלים מסכימים שיש רק תארים שליליים. אתם טוענים שיש לנו מסלול אחר להגיע לתארים שהוא גם יוצר סוג אחר של תארים. תארים שמיים, שמות השם זה תארים שלו. ספירות זה תארים שלו. זה נראה באמת שפה לא מהעולם שלנו, השפה הקבלית, זה שפה אחרת. אבל אלה באמת תארים של האלוקות. ולכן בשפה שלנו באמת כל מה שאנחנו מדברים אפשר לדבר רק על תארים שליליים. את צודקים הפילוסופים. אבל את צודקים רק לגבי אותו חלק של התמונה שעליו הם מדברים. המקובלים מוסיפים פשוט עוד חלק לתמונה. והם אומרים, יש לנו גם יכולת לתפוס את האצילות, לא רק את היצירה האצילה, כי יש לנו גם יכולת שינית. וכאן נותרים תארים חיוביים לאלוקות. עכשיו, כדאי להמשיך עוד קצת ולהבין מה בדיוק הדבר הזה אומר. התארים האלה של האלוקות, האצילות, כאילו הספירות וכל מה שיש בעולם האצילות, הם לא תארים, כמו שאמרנו קודם, באותו מובן שהירוקות זה תואר של השולחן הזה. לא תארים באותו מובן של שיש תארים לעצמים. כבר אמרנו, זה תארים מסוג אחר וגם מגיעים עליהם באופן אחר. אבל צריך להבין שבאמת התארים האלה, נכון שהם תארים של האלוקות, אבל הם עצמים שעומדים בפני עצמם. תואר אצלנו, בשפה שלנו, הוא לא עצם. נכון? תואר בשפה שלנו זה משהו שמאפיין עצם. אנחנו מסתכלים על עצם ונוצר אצלנו בתודעה, בהכרה, התואר שלו, נכון? אבל התואר עצמו הוא לא ישות שעומדת לעצמה. הוא איזשהו מאפיין של העצם. כשאני מתבונן עליו, זה מה שנוצר אצלי בהכרה. באלוקות זה לא עובד כך. למה זה לא עובד כך? כי באמת אין לנו דרך ליצור אינטראקציה ישירה עם האלוקות. גם השמיעה היא לא מגיעה אל האלוקים עצמו. כן? אתה לא יכול, אין לך דרך להגיע אל האלוקים עצמו. הוא לא בעולם שלך, לא בשמיעה ולא בראייה. מה שקורה אבל, ועל זה הזכרנו את זה כבר פעם, בתחילת המאמר, בסימן ב', ג', ד', שהאלוקים ברא בעולם דברים שמשמשים כתארים שלו. אבל שימו לב, הוא ברא דברים, הם עצמים. הם לא דבוקים בו. הם לא דברים, ישויות כאלה שכשאני מתבונן בו, נוצרות אצלי תמונות, או צורה, או מאפיינים של האלוקות. זה לא עובד כך. אני מתבונן בו, לא יכול. הקדוש ברוך הוא ברא כביכול מייצגים שלו בעולם. כשאני מתבונן בהם, או מאזין להם, אני לא יכול להתבונן בהם, אני יכול להאזין להם, אז נוצרת אצלי איזושהי תמונה, לא תמונה עוד פעם, זה גם לא נכון, נוצרת אצלי איזושהי צורה של האלוקות, בסדר, נקרא לזה כך. אבל הצורה הזאת לא נוצרת באותו מובן כמו שנוצרת צורה מעצם. צורה מעצם זה לא דבר שעומד לעצמו. כשאני מסתכל על העצם, נוצרת אצלי בתודעה צורה. הצורה האלוקית שנוצרת מהשמיעה, אני הרי לא יכול לשמוע את האלוקות עצמה, אני לא יכול ליצור קשר עם האלוקות עצמה. הוא בורא מתווכים שיש לי גישה אליהם, שזה כל השמותיו, כל אופני ההנהגה שלו בעולם. תדעי? וכשאני ניגש אליהם על ידי ההיגיון השמעי שלי, או ההכרה השמעית שלי, אז אני יכול ליצור אצלי כמה מאפיינים חיוביים של האלוקות. אבל המאפיינים האלה באמת לא באים מאינטראקציה עם האלוקות, בזה צודקים הפילוסופים. רק הפילוסופים לא הכירו בקיומם, כן, כרמב"ם כידוע, לא הכיר בקיומם של שדים ושל כל מיני דברים, נקרא להם רוחניים, כן, או דברים כאילו מיסטיים. למה? כי מבחינתו החזותיות קבעה הכל. הקבלה טוענת שיש עוד ישויות שקיימות בעולם. נכון? זה ישויות לא עם קיום כמו שאנחנו מכירים בעולם שלנו. זה ישויות שהקדוש ברוך הוא ברא שהפונקציה שלהם זה להיות תארי אלוקות. זה הפונקציה שלהם. זה מה שנקרא שמות השם.
שמות השם זה עצמים בקבלה. אצל הפילוסופים, שמות השם זה צורות להתייחס אל הקדוש ברוך הוא, כמו שמות שלי ושל כל אחד אחר. ככה מתייחסים אליו, פשוט זאת הצורה שלי להתייחס אליו, אין לי דרך אחרת להתייחס אליו. בקבלה שמות השם זה שמות עצם, זה עצמים, לא שמות עצם, זה עצמים. השמות עצמם זה עצמים. השמות והספירות זה שמות נרדפים, כן? שמות השם או הספירות זה אותו דבר מבחינתי כרגע. אז לכן, יש פה בעצם איזשהו סוג אחר של התייחסות בין העצם לבין תאריו. התארים לא מתייחסים לקדוש ברוך הוא כמו שתארי השולחן הזה מתייחסים לשולחן הזה. אבל עדיין מטרתם היא להוות תארים חיוביים של הקדוש ברוך הוא. והצורה להגיע אליהם היא על ידי ההזנה.
מה? פילוסופים תופסים את השמות?
דומה מאוד לשמות שלנו. זאת אומרת, זו צורה, איזושהי צורה להתייחס אל הקדוש ברוך הוא. אבל זה לא עתמים. שם השם הוא לא שם עצם שקיים בעולם. מבחינת המקובלים, שם השם זה שם עצם. יש ישות כזאת שנקראת י' ק' ו' ק'.
יש לו צורה?
כן, כן, ודאי. יש לו צורה לא חזותית, יש לו צורה שמעית. ייחוד האלוקי זה לבטא, שמה ישראל השם אלוקים והשם אחד, זה לבטא את אותו י' ק' ו' ק', אפילו האותיות עצמם, יש משמעות, זה באיזשהו מובן זאת צורה של הצורה חזותית אפילו, של האצילות. האותיות עצמם יש להם גם משמעות. באיזשהו מקום, ואני לא מדבר על זה, אני מדבר על מה שהן מייצגות, האותיות. הנביאים מצליחים לראות את הדברים האלה. זה היתרון שלהם עלינו. אנחנו שומעים את הדברים האלה. הנביאים מצליחים לראות את הדברים האלה, כי בכל זאת ליצור צורה חזותית מן האצילות, שזה דבר שמבחינתנו לא בא בחשבון. גם מבחינת המקובלים זה לא בא בחשבון. לא מבחינת הפילוסופים. הנביאים נמצאים במצב תודעתי אחרת, להם החזותיות עובדת אחרת, כך שהם יכולים לתרגם את מה שרואים בעולמות מופשטים לתמונה חזותית, ויזואלית. זה ההבדל בין נביא לבין מקובל, נקרא לזה, לבין חכם.
זה לא משהו מהותי שאי אפשר לראות את הדברים האלה בצורה...
לא, לא, עכשיו זה אנחנו נראה ב... בסיוון סעיף כ"ח, אז הוא מבחין בין מראה דמות כבוד השם לבין מראה הכבוד עצמו. לכבוד עצמו אין מראה. כבוד השם זה אצילות, מהתרגומים שלנו. לכבוד השם עצמו אין מראה. מה שהנביאים רואים זה דמות של כבוד השם. זאת אומרת, יש לזה עוד תרגום אחד שאיתו אפשר להפוך את זה לראייה, שאנחנו לא יכולים לראות אפילו את זה.
של איזה עולם בשם?
אני לא יודע בדיוק. זה איזשהו משהו שנספח נדמה לי לאצילות עצמה, לא? צורת התייחסות לאצילות, זה לא עולם. שמוגדר כעולם נפרד, נדמה לי. לא יודע בדיוק איך לקחת את זה באמת, זה מושג שאני לא מכיר אותו ממקום אחר. זה אני רואה פה, פשוט, לא יודע. אני לא חושב שהוא מתכוון לעולם קבלי קונקרטי, שהוא מדבר על דמות של כבוד השם. הוא מדבר על איזושהי צורה לגשת אל עולם האצילות באופן ויזואלי. זאת יכולת שיש לנביאים. לנו אין את היכולת הזאת. אנחנו יכולים לחשוב על זה, להאזין לזה. אנחנו לא יכולים לראות את זה. אבל גם הם, כשהם רואים, זה לא את זה. זה לא את האצילות עצמה, כי לזה אין מראה פשוט, אי אפשר לראות, זה לא חוסר יכולת שלי, לדבר הזה אין מראה, לא שאני לא יכול לראות את זה. אבל הנביאים, יש להם איזושהי יכולת לקבל תרגום טוב באופן ויזואלי של הדבר הזה. זה נקרא דמות של כבוד השם, אצלו זה נקרא, זה סעיף כ"ח. אז זה נגיע בהמשך. טוב, אז לכן זה בעצם מה שמתכוון שהייחוד האלוקי הוא בשמיעה. מה ישראל, כן? כשאתה מדבר על האלוקות עצמה, אתה רוצה לתפוס את הייחוד. הייחוד מבחינת הפילוסופים ניתן להיות מתואר אך ורק על ידי תארים שליליים. אי אפשר להתייחס לייחוד באיזשהו אופן חיובי. הייחוד זה כל... מה זה ייחוד? זה דבר שאין לו שום מבנה, שום תוכן. זה אחדות מושלמת. כל מבנה זה איזושהי צורה, נכון? איזשהו תוכן, איזשהו מאפיין. זה שולל את כל המאפיינים, זה נקרא אחדות אצל הפילוסופים. אחדות או יחידות של הקדוש ברוך הוא זה בעצם דבר משולל מאפיינים. זה נקרא אחדות. מה זה מאפיין? מאפיין זה תמיד צורה. צורה זה תמיד דבר מורכב. דבר מורכב יש לו צורה, יש לו גבול, יש לו זה, זה לא זה. אז אתה אומר, אופ, תפסתי פה משהו. ואם הכל נראה אותו דבר, אתה לא יכול לתפוס פה כלום. זאת אומרת, אין פה שום מאפיין. שלילה, אינסוף זה שלילה של כל הסופים. זה נקרא אינסוף. האינסוף הוא פשוט, הוא לא ביטוי חיובי. גם במתמטיקה דרך אגב הוא לא. אין סוף זה פשוט שלילה של כל הסופים. זה משהו לא כל הסופים, זה מה שקרוי אין סוף. זה לא ביטוי חיובי, זה בא לסמן לנו את כל מה שהוא לא. טוב, עכשיו זה עוד פעם, אני הקדמתי פה הקדמות כי צריך להבין, נדמה לי, שלשם הוא חותר. אנחנו עכשיו נראה את הדברים בפנים, ובצער הכל חלק מהם יהיו חזרה על מה שאמרתי, אבל מה שאמרתי שאוב משם, זה לא... אז בסעיף כ"ז הוא מתחיל תיאור עוד הערה אחת, לפני סעיף כ"ז אמרנו שהתארים האלוקיים, הצילות זה דבר שהוא לא תואר שמתייחס לעצם כמו בעצם גשמי, אלא הוא עצם שקיים לעצמו. אם אתם זוכרים, אנחנו אמרנו דבר דומה בסעיף כ"א, שהוא אומר, אמנם החכם אבן רושד אמר, ראוי שנבחר היותר נכבד ממשיגי הגשם, ושנאמר שהוא יתברך אור, כי נמלט אותם את ההמון מאמונת ההגשמה. למה קוראים לקדוש ברוך הוא אור? זה כדי למלט את ההמון מאמונת ההגשמה. ויהיה אצלם נמצא ונכבד שבנמצאים. אז עד כאן זה נראה כמו איזשהו רק בשביל לדחות אותם בקש, אבל אין בזה שום דבר אמיתי, בזה שהוא אור. הקדוש ברוך הוא לא אור, כי אור זה דבר גשמי. עכשיו הוא ממשיך, אם שיקרו את ההמון מאיזושהי אמונה שהקדוש ברוך הוא עצם גשמי, אז לכן אנחנו קוראים לו אור. זאת בדיוק התפיסה של תארים שליליים, נכון? מה זאת תארים? זאת אומרת, להגיד לך מה, למה אני קורא לקדוש ברוך הוא אור? לא כדי להגיד שהוא אור, אלא כדי להגיד שהוא לא שום דבר שהוא לא אור, דבר גשמי, כדי למלט את ההמון מאמונת הגשמיות. ואחרי זה הוא אומר, הלאה, אם שיקלל זה מן הפדק. אבל יש פה לא רק דבר שלילי, יש פה גם דבר חיובי. והסברנו שהאור, להבדיל נגיד מהרוח, הרוח זאת רק תופעה שהיא עצמה באמת לא דבר. היא מאפיינת את האוויר. כשהאוויר זז, אני קורא לזה שיש רוח. אבל הרוח עצמה היא לא דבר. היא תואר של האוויר. כשהאוויר זז, יש לו תואר, יש לו תיאור שהוא זז, יש לו מהירות, אני קורא לו תופעה זאת רוח. הרוח זה לא דבר קיים. להבדיל מזה אור, הרי כבר דיברנו על זה, הוא קיים בוואקום גם. נכון? אור זה דבר. אור זה לא תואר של משהו אחר. זה נכון שהוא דבר מופשט, אבל הוא דבר. בסדר? במובן הזה אמרנו שבאמת יש בזה גם מן הפדק לכל הקדוש ברוך הוא אור. כי אמנם הקדוש ברוך הוא מופשט, אבל אל תחשוב שזו פיקציה כמו שחשבים היום. זה דבר מופשט, אבל הוא באמת משהו. זה לא דבר מופשט רק עם כל אחד והיותים שראשית האדם ברא את אלוקים. כל מיני אמירות מודרניות כאלה. הוא דבר מופשט, אבל הוא דבר שקיים באמת. ובמובן הזה האור מייצג באמת באופן חיובי קצת את האלוקות, לא רק באופן... לא רק באופן השלילי. זה מזכיר קצת את מה שאמרנו עכשיו, שהאצילות הוא אמנם דבר שאין לו תמונה, הוא לא דבר גשמי, אבל זה כן דבר שאפשר לתפוס אותו, ולא רק שזה דבר שאפשר לתפוס אותו, אלא הוא לא אופן תפיסה, הוא לא צורה של הקדוש ברוך הוא, הוא עצמו. הוא סליחה, לא הוא עצמו, הוא עצם כשלעצמו. אמרנו עכשיו שהאצילות זה לא תואר שכשאני מתבונן בקדוש ברוך הוא אני רואה אותו, אלא זאת בריאה כשלעצמה שמטרתה להוות ייצוג של הקדוש ברוך הוא בעיני הנבראים. בסדר? אבל זה עצמו הוא דבר, הוא לא ייצוג של הקדוש ברוך הוא. עכשיו אתם מבינים למה קוראים לאצילות אור. האור, כשמדברים על האור בקבלה, מדובר על האצילות כמובן, לא על הקדוש ברוך הוא עצמו. ברוך הוא עצמו, אף אחד לא מדבר עליו. מדובר על כל האצילות, או אדם קדמון, או כל העולמות הנבראים, הם נקראים אור. הספירות נקראים אור. בסדר? למה? בגלל שזה בדיוק אותו דבר, כמו שאנחנו מבינים עכשיו. האצילות זה לא צורה של הקדוש ברוך הוא כמו שהירוקות זה צורה של השולחן. האצילות זה עצמים שמטרתם להוות כעין תארים של הקדוש ברוך הוא, אבל זה לא תואר, זה עצם. זה בדיוק אור, להבדיל מרוח או מכל. אור זה אומנם הדבר שאיתו אנחנו רואים, נכון? זה האמצעי שאיתו אנחנו רואים, זה כך הוא כותב גם בסעיף כ"א. אבל חוץ מזה הוא גם דבר כשלעצמו, הוא לא רק אמצעי לראות. הוא לא רק דבר שמאפיין משהו אחר, הוא לא כמו רוח שהיא רק מאפיינת את האוויר, אבל הדבר זה האוויר, לא הרוח. ואור, האור הוא עצמו הדבר, הוא לא מאפיין משהו אחר. האור זה דבר, זה לא רק מאפיין. לכן אתם מבינים שהביטוי אור שמשמש אותנו כדי לתאר את האצילות, זה ביטוי מדויק. זאת אומרת, לכן בחרו את הביטוי אור. זה לא רק תואר שלילי של האצילות, זה גם תואר חיובי של האצילות. זה לא רק כדי להגיד לך שאל תחשוב שהאצילות זה גשם, לכן קוראים לה אור. לא, האצילות יש בה גם מובנים מסוימים חיוביים שיש באור. האור הוא גם תיאור חיובי של האצילות, לא רק תיאור שלילי.
אז מצד זה שזה קיים.
למשל, מביא פה דוגמאות, יש עוד דוגמאות. כשלומדים את הפרטים של האצילות, אז לומדים עוד דוגמאות. פה אני מראה לכם דוגמה שאתם נתקלנו בה כבר. אנחנו רואים, לדוגמה, שיש פה איזושהי התייחסות כמתאר חיובי ולא רק כמתאר שלילי.
אז האור והאצילות, האור זה ביטוי טוב לתאר את מהותה של האצילות. טוב, עכשיו נעבור לסעיף כבזיים. אז מכאן מתחיל בעצם התיאור של ההיררכיה שעד סוף המאמר, זה עוד שישה עמודים נדמה לי, מתחיל תיאור של העולמות, בעצם תרגום של העקרונות המופשטים האלה שאני כבר קצת נתתי לכם מזה לשפה של עולמות, זאת אומרת איפה עוסקים בראייה, איפה עוסקים בשמיעה, מה המשמעות של הדברים. אז כאן הוא מתחיל כבר לדבר על מבנה של העולמות, בסדר? הרוחניים. אז הוא אומר כך, רבי יוסף אלווה בספר העיקרים, שהוא כמו בן דורו הקשיש ממנו, הרשבת דורן, מרכיב את הפילוסופיה והקבלה, הם באמת היו כמעט בני אותן שנים, זהו מהיר פה למטה, מרכיב את הפילוסופיה והקבלה, בהרכיבו עניין השכלים הנבדלים של הגלגלים והשכל הפועל בעשר הספירות, שהגימל ראשונות מהן נקראו אור שאינו נתפס, הוא בא לידי ברור ערך האור והכל. הוא בא, זה פשוט המשך, בהרכיבו עניין השכלים הנבדלים, הוא בא לידי ברור ערך האור והכל, זה מבנה המשפט. עכשיו, מה זה טוב, אולי נמשיך, נקרא לגע עד הסוף ואז אני אסביר. האדם כוסף אל מוחשי הריאות והשמע ממוחשי הריח והטעם, יותר רוצה את הריאות והשמע מאשר הריח והטעם. זה מזכיר לכם משהו שקראנו בסעיף ט' ז', איך נפתח ספר המטאפיזיקה של אריסטו. זוכרים, קראנו את זה בסעיף ט' ז', כתוב פה, הוא נסמך על ספר הספרים לפילוסופיה היוונית העיונית, מה שאחר הטבע, הפותח במעלת חוש הראות. כך פותח ספר המטאפיזיקה של אריסטו. כל בני האדם חושקים לדעת בטבע. עוד לזה, אהבת החושים, שגם בלי כל צורך אנחנו אוהבים אותם, ויותר מכולם העיניים. זה בדיוק המשפט שיש פה, כן, האדם כוסף אל מוחשי הראות והשמע. אותו משפט, זה לא לקוח מאריסטו. ממוחשי הריח והטעם. כי הטבע שם תשוקתו לאלו יותר חזקה, להיותם מתייחסים יותר אל שנקנה בהם הדברים העיוניים, שבהם נתלה השלימות האנושית. ולזה אמר, אוזן שומעת ועין רואה, השם עשה גם שניהם. זאת אומרת, כאילו, האוזן והעין, מה שהם רואים ושומעים, את זה השם עשה. כאילו, זה, אלה דברים אלוקיים. מה שהעין והאוזן רואה, והריח והטעם מתייחסים יותר בדברים גשמיים. ובער בפסוק אחר שיש יתרון לשמע על הראות. עכשיו, בתוך הראי, בין הראייה והשמיעה גם כן יש היררכיה. אז עכשיו הוא קבע שהראייה והשמיעה ביחד זה יותר מאשר הריח והטעם. כן, ראייה ושמיעה זה אמצעים לקנות אינפורמציה. יש קצת הבדל בין החושים. אנחנו בדרך כלל מתייחסים אליהם כאיזושהי יחידה אחת לחמשת החושים. ראייה ושמיעה זה אמצעים לרכוש אינפורמציה. סוגים שונים. הטעם והריח זה לא בדיוק אותו דבר. עכשיו, קוראים את זה גם בעולם המודרני, אמצעים לרכישת אינפורמציה, אבל אתם מבינים, זה משמעות אחרת לגמרי של אינפורמציה. אני רוצה לדעת מה הריח של משהו, מה הטעם של משהו, זה לא מלמד אותי כלום על שום דבר. את הראייה והשמיעה זה אמצעים שהם אמצעים הרבה יותר קרובים לחלק האינטלקטואלי של האדם. זאת אומרת, שעם ראייה ושמיעה אני אוסף נתונים שעוברים ישר לחלק האינטלקטואלי. את הנתונים שאני אוסף מהריח והטעם, אנחנו לא משייכים לחלק האינטלקטואלי של האדם. נכון? זאת ההיררכיה הראשונה. אבל בתוך זה הוא אומר שיש יתרון לשמע על הראות. אמר אוזן שומע תוכחת חיים בקרב חכמים תלים. כל אחד מהם הוא נאה, אך הכל שנשיג בו המושכלות מן המלמד הוא ערב עד מאוד, כי קולך ערב הוא מראה נווה. עכשיו כאן הוא פתאום הכניס שהכל זה דבר שאיתו אנחנו משיגים את המושכלות מן המלמד. והוא מכניס פה את העניין של תורה שבעל פה, נזכרנו את זה פעם כבר, שתורה שבעל פה עוברת בקול, להבדיל מתורה שבכתב שעוברת בשקר, בראייה. תורה שבעל פה עוברת בשמיעה. זה מה שנקרא שאנחנו משיגים את המושכלות מן המלמד. זה כי קולי חרב ומריח נווה. עכשיו פה הוא בעצם מנסה, אני גם אקרא קצת את ההערות, ואז אנחנו נבין יותר טוב מה הוא מתכוון לעשות פה. ההערות נוגעות יותר לחלק הראשון. החלק השני הוא בסך הכל דברים שדיברנו עליהם כבר. החלק הראשון, אבל פה מתחיל של הסימן הזה, פה הוא מתחיל לתאר באמת את העולמות, את מבנה העולמות. אז הוא אומר שיש תיאורים קבליים ויש תיאורים פילוסופיים. נכון, אנחנו מכירים את עולם הגלגלים, עולם המלאכים, השכלים הנבדלים, כל מיני דברים. גם הפילוסופים מדברים על עולמות. נכון? אבל גם המקובלים מדברים על עולמות. פה הוא מנסה לתחום את העניין, איך בדיוק לקשור את שתי תמונות, את שתי תמונות העולמות האלה אחת לשנייה. אז הוא אומר,
לא היה בתמונה, כאילו הקבלה היא מוכרת מלא שלא הייתה.
הקבלה של הארי ודאי לא הייתה, הוא היה לפני הארי. אבל הזוהר, זאת אומרת, הדברים, הקבלה הייתה. אני לא יודע עד כמה רבי יוסף אלבו היה מודע לה. הוא טוען פה שכן, אני באמת לא יודע. אני לא יודע אם רבי יוסף אלבו התמצא בקבלה. הוא טוען שהם מרכיבים את הפילוסופיה והקבלה.
בחזדאי, לא יודע, שואלים אותה, זה לא, הוא תמצא לא כך ברורה. אז יכול להיות שזה הרב שלו.
לא, אבל יכול, א' יכול להיות שזה גם אם הרב שלו לא ידע, יכול להיות שהוא כן ידע ממקור אחר, וב' יכול להיות שהרב חסדאי לא רצה לענות, למרות שהוא כן ידע, וגם כן מתינו כבר לא פעם. יש יהודים שלא מוכנים לדבר על הדברים האלה גם היום. אני מכיר כאלה. אתה תשאל אדם שאלה אם יציגו לך פני עגל כאילו שהם לא מבינים כלום. אני יודע שהם מבינים, אנשים אחרים שלומדים איתם, אני יודע שהם מבינים. יש כאלה, לא יודע, קשה מאוד
ללמוד פה.
טוב, מה זה? אני באמת לא יודע, אני לא מספיק מכיר בשביל להתייחס, אני רק אומר שאני לא בטוח שאפשר להסיק מאופן התשובה על מה שבאמת יש שם. טוב, בכל אופן, אז זאת הטענה שלו, אני לא אתייחס כרגע לטענה ההיסטורית, כי אני באמת לא יודע, אני לא מספיק מכיר את היהודים האלה בשביל לדעת עד כמה הם. אני מכיר אותם, זה עוזר. טוב, הארי כותב מי היה מקובל ומי לא היה מקובל, יש לו רשימה מפורטת.
לצעבר,
כן. מקובל, מי לא, מי אפשר לסמוך, מי אי אפשר לסמוך, יש יהודים שהם חכמים חשובים, אבל אי אפשר לסמוך על מה שהם אומרים בתחום הקבלה, כי הם אמרו סברות עצמם, הם לא קיבלו את זה, יש שם לפעמים שגיאות אפילו. טוב, בכל אופן, הייחוס של שתי ההיררכיות של העולמות נעשה פה בהערה יותר, אז בואו נקרא רגע את ההערה נ"ב. איך אפשר הריבוי בנמצאים מן הסיבה הראשונה, האחד הפשוט, כך זה ציטוט מספר העיקרים, אלא בהשתלשלות עשרה שחלים בעשרה גלגלים, והעשירי בגלגל הירח נקרא שכל הפועל, כדעת אבן סינה והרמב"ם ז"ל, ובלשון רז"ל, שר העולם. שר העולם זה מטטרון. כן? וחכמי הקבלה ייחסו כל יום מימי בראשית אל הלול אחד, מן השבעה שחלים האחרונים, ויקראו העלולים ספירות, ויאמרו שהגימל הראשונים הם דבר רוחני, ויקראו אותם אור שאינו נתפס. אני ממשיך לקרוא עד הסוף, ואחרי זה... וכן מגן אבות, חלק ב', מגן אבות זה של התשבט, כן? תראו של מסכת אבות. מציאות השחלים הנבדלים הם המלאכים, והם האמצעיים המניעים את הגלגלים. והאחרון, השכל הנבדל האחרון, או המלאך האחרון, זה השכל הפועל, ובלשון חז"ל, שרו של עולם, מתת. בעלי ה... קודם אמרתי שם המלא, נדמה לי שלא נוהגים להגיד את זה, השם המלא שלו. בעלי הספירות אומרים כי הספירה היוד הנקראת עשרה היא מתת, והפילוסופים אומרים כי הוא השכל הפועל. אם הרכבנו אילו המאמרים, עכשיו בואו נחבר את שני המאמרים האלה של הפילוסופים ושל המקובלים, אז מה נגיע, לאיזה מסקנה נגיע? יהיו מניעי הגלגלים אלו הספירות. אך מוסיף, אבל יש מקום מיון, ומכל מקום השחלים הנבדלים אינם ספירות. זאת המסקנה. מה כל הבלגן הזה פה? אז נדמה לי התמונה שאני הצלחתי ליצור פה מהעניין הזה היא כזאת. אני חושב שזה בעצם הכוונה פה. השחלים הנבדלים זה המלאכים, והם ברואים נפרדים, שייכים לעולמות בריאה, יצירה, עשייה, שזה העולמות הנפרדים, והם לא ספירות. הספירות זה בעולם האצילות, זה כבר הקדם, זה ברור. ספירות שייכות לעולם האצילות. עכשיו, למה הם לא ספירות? זאת בדיוק החלוקה שעשינו קודם. עולם האצילות זה העולם שבו מדברת הקבלה, וזה הספירות. העולמות שעליהם מדברים הפילוסופיים, שמדברים על התחלים נבדלים וגלגלים ומלאכים וכל מיני דברים כאלה, זה עולמות בריאה, יצירה, עשייה, זה העולמות התחתונים. אז לכן, ההרכבה של שני הדברים האלה זה לא תיאור של אותו דבר בשתי שפות, כמו שהרבה פעמים חושבים. זה מה שהקדמתי לכם בהקדמה. אלא זה תיאור של כל המכלול, כאשר החלק התחתון שלו מתואר על ידי הפילוסופים, והחלק העליון שלו מתואר על ידי המקובלים. וזה המסקנה שלו כשהוא מרכיב את שני הדברים. הנה תראו, הוא אומר, בעלי הספירות אומרים כי הספירה היוד הנקראת עטרה, עטרה זאת המלכות, זאת הספירה האחרונה, היא מתת. בסדר? זו הספירה התחתונה. והפילוסופים אומרים כי הוא השכל הפועל. עכשיו, השכל הפועל זה השכל העליון מהשכלים הנבדלים. זאת אומרת, השכל העליון מהשכלים הנבדלים, שזה מתת, כן, זה החלק העליון ביותר של עולם הבריאה, זה מתת, הוא הספירה הנמוכה ביותר. זה לא בדיוק אותו דבר, אבל לצורך הדיון נגיד שזה הגבול ביניהם. יש בקבלה תמיד המעבר מעולם עליון לעולם תחתון, יש בו איזשהו שלב שאתה לא יודע לאיזה עולם הוא שייך. זה שלב שכאילו מורבב בין שני העולמות. זה לא, אני לא יודע בדיוק להגיד לך אינטרפרטציה מוסמכת. יש לי כל מיני השערות, אבל אני לא יודע. בכל אופן זה ברור שיש דבר כזה, זה נקרא עתיק תמיד. עתיק של כל עולם הוא בעצם שייך לעולם שמעליו. הוא לא שייך לעולם הזה, למרות שהוא כביכול אחד הפרצופים של העולם הזה, אבל הוא למעשה שייך לעולם שמעליו. הוא עוד מעל הכתר אפילו. כתר נקרא אריך בשפת הפרצופים. אריך אמפין. בכל אופן, אז המסקנה שלו היא פה בדיוק איך לתפור את המקובלים עם הפילוסופים. כל מה שהפילוסופים דיברו זה עד מתת. מתת זה החלק העליון של הפילוסופים, זה קצה עולם השכלים הנבדלים, או המלאכים, או הנפרדים, או מה שלא יהיה. זה עולמות בריאה, יצירה, עשייה, שגם המקובלים אומרים שזה עולמות הנפרדים. אך הם קוראים לזה שכלים נפרדים במובן הפוך כמובן, נפרדים מהקדוש ברוך הוא. הפילוסופים שהם מדברים על שכלים נבדלים, הם מתכוונים נבדלים מגוף. שכל שעומד לבד בלי גוף. כן, זה לא נפרדים באותו מובן, אבל לא משנה, זה עושים אותו דבר. אתה יודע? אז מלאכים זה יצורים נפרדים, אין בהם שום אלוקות. זה בדיוק יצורים כמונו, זאת אומרת, זה יצורים נפרדים לגמרי. זה לא כמו ספירות, מלאכים זה לא ספירות. אתה יודע? והם שייכים לעולמות הנפרדים שנמצאים למטה. אתה יודע? ועליהם דיברו הפילוסופים. הפילוסופים מדברים על העולמות שלמטה, הנפרדים שאותם רואים בראייה. המקובלים מדברים על העולמות שלמעלה, על הצפירות, שזה באמת עולמות שאותם רק שומעים. התפר ביניהם הוא מתת, החלק העליון של עולם הבריאה. היכל קודש הקודשים, הזכרנו את זה פעם נדמה לי, זה היכל העליון בעולם הבריאה. זה בעצם מתת בשפה אחרת. או השכל הפועל, עוד פעם בשפה אחרת. זה כל אלה, זה בתר כל שמות לתפר הזה שבין סוף הפילוסופים, כי אצל הפילוסופים השכל הפועל הוא פסגת המאוויים, נכון? זה תמיד המטרה העליונה, החלק הכי גבוה שאפשר לדבר עליו בפילוסופיה. וזה החלק שאליו המקובלים לא הגיעו, כי הוא נמוך מדי. זה החלק הנמוך ביותר.
הם, כשאני רוצה להם השכל פועל, הם לא מתכוונים את הלך ברור?
לא. ברור שלא. הנה, הוא עצמו אומר שזה שרו של העולם, מתת.
כן, תמיד הרמה אומר להתדבק בשכל הפועל, זה מה שהוא רוצה את ה...
דבר בשכל הפועל, נדמה לי, עד כמה שאני מבין, זה תשאלו את רב אוריאל, הוא מבין בזה בטח טוב ממני. זה איזשהו מודל אידיאלי של האדם. זה לא האלוקות. זה מין אדם מושלם כזה, ללא גוף, ללא כלום, רק שכל. אבל עדיין זה אדם, זה לא האלוקים עצמו.
זה מדבק, הוא לא מתכוון שהוא יהיה את זה. הוא מתכוון ש...
לא, הוא שאוף להיות כזה.
זה הידבקות של... זה לא עובד, אני לא מגיע לזה למעלה.
כן, אבל לשאוף להיות כזה...
כמו הידבקות בקדוש ברוך הוא שפרה, כי הוא...
זה דברים מאוד דומים. זאת אומרת, ידיעה, כבר דיברנו על זה, של לדעת ולהתחבר זה אותו דבר. האדם ידע את חווה אשתו. המושגים האלה הם אותו מושג. אז כאן למטה הוא בעצם יוצר את התמונה הזאת שדיברתי עליה קודם, שנתתי לכם את ההקדמה. וכאן הוא תוחם את התחומים האלה, ולכן הפילוסופים שמדברים על העולמות התחתונים, הם מדברים על מושגים חזותיים, ושם יש תארים חיוביים, ושם יש הכל. כל מה שמעבר לזה זה אלוקות, ושם רק תארים שליליים. אין כלום מדברים על זה. מעל מתת, מעל השכל הפועל. גם אין כלום, אף אחד לא מדבר מעל השכל הפועל. המקובלים מתחילים משם. זה החלק התחתון ביותר שלהם, זה ספירת המלכות. או התרה. זה החלק התחתון ביותר, שממנו ולמעלה מתחילים לדבר המקובלים, ושם מתחיל ההיגיון השמי. עכשיו, בתוך עשר הספירות עצמן, וזו עוד נקודה, אני חוזר עכשיו למעלה. טוב, אז אנחנו עוד נחזור לסעיף הזה.